שלום לכולם.
שלום, ערב טוב, אחר הצהריים טובים, או בוקר טוב, כל אחד מתי שהוא צופה בשיעור. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לפתוח בהתנצלות על מה שקרה פה במערכת שלנו ביום שישי. נסביר בקצרה, יש לנו מערכת שאנחנו מכניסים שם את הנתונים, מערכת מוכרת וידועה, לא נזכיר את שמה, והמערכת הזאת מעבירה את הנתונים למערכת הסליקה. איזשהו פשלה במערכת שהם יושבים על זה, זה להבין מה קרה, זה שלח הוראה לקייס את הכרטיס אשראי של כל המשתתפים, בכל אחד סכום גדול, הם הסבירו לי איזה הסבר על מה זה יושב, ומיד ששמענו את זה, 7 בבוקר הראשון שהתקשר אליי, להתקן אותי את זה ושלחו מיילים, זה לא נעים, אבל ממש לא חלמתי שיקרה לי כזה דבר, מאוד מאוד לא נעים, זה לא, הרגשה מאוד לא טובה, יש כאלה שנתקעו עם מסגרת אשראי חסומה, ממש ממש מתנצל, זה מיד הוחזר לכולם, רק יש משהו עם החברות אשראי של כל אחד, מתי שמקבלים את הכסף בחזרה, אז אולי זה לוקח קצת יותר זמן, אם מישהו נתקע וצריך כסף באופן מיידי שיפנה אליי, ניתן לו מהחשבון האישי שלי. בסדר, נגיד ככה. אני מגיד ברמה האישית, בחוויה האישית, שזה היה מאוד מאוד לא נעים, ואנחנו ממש פועלים כל הזמן, אני על זה כל הזמן, עד שכולם יזוכו באופן מלא, או יראו את זה באופן מלא. טוב, אנחנו היום בעזרת השם נלמד על דין מעשה שבת ולא על מלאכת לש. מלאכת לש, הרגשתי היום שעשיתי חזרה גנרלית שלא לא מונח בשיטה כפי שצריך, אנחנו נמסור את זה בעזרת השם בהמשך, בשיעורים המשלימים. היום אנחנו נלמד את הדין האחרון במלאכת מלאכות השבת, דין מעשה שבת, תכף נסביר מה זה המושג הזה. נקדים ונאמר שביום שלישי הקרוב אנחנו נתחיל בשיעורי חזרה, 3 שיעורים, שלישי, ראשון ושלישי, ומיד אחרי זה נעשה את המבחן. בעצם שיעורי חזרה זה לא תחליף לחזרה, זה עוד איזה סוג מסוים, ניקח כל מיני מלאכות ונידונים מסוימים וננתח אותם, נראה איך מנתחים אותם בצורה הנכונה. המבחן האמיתי מתקיים כל שבת אצלכם בבית. אני לא אומר את זה כקלישאה, זה אמיתי. כל שבת אנחנו נבחנים בהלכות שבת, עם עצמנו, עם משפחתנו וכולי. מבינים על מה אני מדבר מסתובב. המבחן שלנו הוא עוד שלב בשיטה, לקנות את הידע, זה נקרא השלב של מכה בפטיש, כן? זה עוד איזה משהו ככה אחרון מבחינת המערכת שלנו, שתעזור לנו להוציא את הידיעות שלנו מן הכוח אל הפועל. על כל האופנים, בדיוק איך המבחן מתנהל, באיזה צורה והכל, נוציא הודעה בעזרת השם בהמשך. אז אני חוזר, היום אנחנו לימד דין מעשה שבת, שיעור הבא נתחיל חזרות אנחנו, ראשון ושלישי, וראשון שאחרי זה נקיים את המבחן, ובעזרת השם נתחיל הלכות ברכות. כמובן שאני ממש אשמח שכולם כבר יתחילו בחזרות, עם הדפי חזרה, שאלות חזרה, כפי שנמצא בדרייב ובאתר. אז בואו נתחיל, דין מעשה שבת. מה זה הנושא הזה שנקרא מעשה שבת? אז נאמר כך, אנחנו יודעים שאסור לעשות מלאכות בשבת, שנאמר לו, תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך. לך אסור לעשות מלאכה בשבת. בסדר? ואם עשית מלאכה? ואם המלאכה נעשתה, אז יש פה עבירה. צריך לחזור בתשובה. אבל האם מותר ליהנות מהמלאכה הזאת? מלאכה שנעשתה באיסור בשבת. עכשיו רוצים ליהנות מהמלאכה הזאת. מותר או אסור? מדיני התורה, אחרי שהמלאכה נעשתה, אתה יכול ליהנות ממנה. שום בעיה ליהנות ממנה בשבת. לצורך העניין, אדם שהדליק אור בשבת באיסור, הוא ידע שאסור להדליק, והדליק, או שהוא שכח והדליק, הדליק את המזגן, עשה כל הדברים באופן האסור, אז יש עבירה, בסדר? יחזור בתשובה, אבל המלאכה בעצמה מותר ליהנות ממנה. חכמים באו ונתנו סייגים בדבר, כפי שנלמד בשיעור שלפנינו, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. הם קראו לזה כנס על מעשה שבת. כנסו אותך שלא ליהנות ממלאכה שנעשתה תוך כדי החילול שבת, וזה נקרא מעשה שבת. מעשה שנעשה תוך כדי חילול השבת. וזה מתחלק בעיקרון ב כותרות גסות לשני חלקים. מעשה שבת שנעשה על ידי גוי, גוי שעשה מלאכה בשבת, האם מותר ליהנות מהתוצאה, מהמלאכה שלו? ומה קורה עם מלאכה שנעשתה על ידי יהודי בשבת? אז נתחיל עם גוי. גוי שעשה מלאכה בשבת. גוי שעשה בשביל יהודי מלאכה בשבת. הוא עשה מלאכה בשביל יהודי, אסור ליהנות מהמלאכה הזאת בשבת. זה כנס. ולא רק בשבת אסור ליהנות מנה, אלא בכלל אסור ליהנות מנה. עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. זאת אומרת, שאם גוי הדליק לך את הבוילר, שיהיה לך מים חמים, אז בשבת אסור לך ליהנות מהמים החמים הללו, ומוצאי שבת גם אל תהנה מהמים החמים הללו. מה זאת אומרת? תמתין את הזמן שלוקח למים להתחמם. למה? כי חכמים אמרו, אם נתיר לך ליהנות מהמלאכה שהגוי עשה בשבילך, אפילו אם נתיר לך ליהנות מהמלאכה הזו רק במוצאי שבת, אז תגיד, רגע, שווה לי להגיד לגוי שיעשה מלאכה, שיחמם לי את המים, ככה במוצאי שבת, מיד מוצאי שבת, יהיה לי מים חמים. כדי להרחיק אותך מזה, אמרו חמים, אסור לך ליהנות ממה שהגוי עושה בשבת, עד בכדי שיעשו. בסדר? זה אנחנו כבר יודעים. מתי כן מותר? שימו לב, אם הגוי עשה את המלאכה הזאת בהיתר, הוא עשה את זה בשביל עצמו, בשביל עצמו, אז למדנו שמותר. ובתנאי שאין חשש שהוא יוסיף בשבילך. נכון? אם יש חשש שהוא יוסיף בשבילך, אז שוב פעם אסור, שמו יוסיף בשבילך, ואז תבקש ממנו, ואז תעסק כבר בעצמך. מתי אין חשש שהגוי יוסיף בשבילך? אם הגוי עשה בשביל עצמו, והוא לא מכיר אותך. אם הוא לא מכיר אותך, אז למה שהוא יוסיף בשבילך? נמצא באיזה בית מלון, וגוי מרתיח מים, הוא לא מכיר אותך, מותר לך ליהנות מהמים שלו, זה גדול. בסדר. אבל אם הוא מכיר אותך, יש חשש שהוא יוסיף בשבילך. מתי עוד מותר? מתי עוד אין חשש שהוא יוסיף בשבילך? כאשר זה סוג מלאכה כזאת, שאתה נהנה בדיוק ממה שהגוי עשה בשביל עצמו. הכלל שאומר נר לאחד, נר למאה. גוי שהדליק אור בחדר מדרגות, אפילו אם הוא מכיר אותך, אין פה מה להוסיף בשבילך. אתה נהנה בדיוק מאותו אור שהוא עשה בשביל עצמו. אז יהיה מותר אור ומזגן וכולי. אבל יפה מאוד, מאיר פה רב ישראל, עם גוי שמדליק אור בשביל האורחים במלון, כן, זה העבודה שלו, מדליק מזגן בשביל האורחים במלון, הוא עושה את זה בשבילך, אסור לך ליהנות מזה. זה דברים באמת שמי שנוסעים למלונות רואים, אם אין שם השגחה ממש טובה, השגחה טובה זה לא אומר שאנשים צדיקים, זה צדיקים, כולם צדיקים, והמח כולם צדיקים, אבל צריך להיות אנשים שיש להם בעלי ניסיון. פעם אמר לי, יהודי תמיד חכם גדול, אמר לי, אם אני אעשה הכשר, אל תאכל את ההכשר שלי. נתנו, למה? אמר לי, כי אין לי ניסיון, אני לא יודע לתפוס את כל, את כל הנקודות, ואת כל איפה הם מתחמקים, ואיפה הפשלות, ואיפה כל... בהכשר, בקשרות, צריך הרבה מאוד מאוד ניסיון, הרבה שימוש בעניין הזה, כדי לדעת על מה לשים לב. בסדר, אותו דבר גם לעניין מעשה שבת, אני נוסע למלון, ויש שם גויים שעושים כל מיני פעולות, צריך לבדוק. טוב, עד כאן בעניין הזה, עוד פרט קטן, גוי שעשה מלאכה בשביל חולה. מותר. לצורך החולה מותר, נכון? האם מותר לבריא ליהנות מהמלאכה הזאת? לפי הכלל שלמדנו, לכאורה מותר, כי הגוי עשה את המלאכה ביתר, הוא עשה את זה בשביל חולה שאין בסכנה. אבל מה כתוב בגמרא? יש חשש שאם אתה תהנה מהמלאכה הזאת, הוא יוסיף בשבילך. ככה מובן בסימן שינוי ח' שאסור ליהנות ממה שהגוי עשה בשביל החולה, לחולה מותר, אבל ליהודי אסור, שם הוא ירבה בשבילו. מתי כן מותר? שוב פעם, אותו רעיון. אם זה סוג מלאכות כאלה, שאין חשש שמה הוא ירבה, אתה נהנה מאותו דבר, כגון שהגוי ידליק את המזגן בשביל החולה, או שהוא ידליק את האור בשביל החולה, פעולות כאלה שאתה נהנה מאותה המלאכה בדיוק, ואין פה חשש שמה ירבה, אז יהיה מותר. עד כאן הנאה ממה שגוי עשה בשביל יהודי וכו'. מה קורה עם מלאכה שיהודי עשה אותה? לא גוי, יהודי עשה אותה. יהודי עשה מלאכה בשבת. האם מותר ליהנות מהמלאכה הזאת? אז נחלק את זה לשני חלקים עיקריים. האם המלאכה הזאת היא מלאכה מהתורה או מלאכה מדרבנן? בסדר? אם הגוי עשה מלאכה מהתורה, רוצים דוגמה? בבקשה. יהודי, סליחה, יהודי, לא יודע אם אמרתי גוי, יהודי שעשה מלאכה בשבת. יהודי הייתי באיזה מקום, וראיתי מישהו שהתלכלך, חולצה שלו הלבנה היפה שלו בשבת התלכלכה, בצ'ונט, או דג, אני זוכר מה זה היה, הוא לקח מגבון וניקה. למה? הוא אמר, יש מחלוקת, האם מותר להשתמש במגבונים? בסדר, שמעתי, יש מלא רבנים שאוסרים, אבל יש גם רבנים שמתירים. אני פוסק מה רבנים שמתירים. מה הוא לא ידע? שהנושא בשימוש במגבון, מצד הסוחט שבדבר. אבל רגע, פה אתה מלבן, אתה עובר למלאכת מלבן מהתורה. אתה מנקה את החולצה פה, מלבן, ממש. לכולה על מה זה מלאכה מהתורה, יש פה מים. מה הדין עכשיו, מותר לבוש את החולצה או לא? אז התשובה היא ככה. נגיד את זה ככללים ונחזור לזה עוד פעם לדוגמאות עד שנקלוט את זה. מלאכה שנעשתה במזיד. פירוש מזיד, שהבן אדם שעשה את המלאכה ידע שהיום שבת, וידע שאסור לעשות את המלאכה. מזיד. אז מה הדין? לאותו אחד שעשה את המלאכה, אסור ליהנות מהמלאכה עולמית. כנס. מי שעשה במזיד, כנסו אותו שלא ליהנות מהמלאכה הזאת לעולם. מה הכוונה לא ליהנות ממנה? לא להשתמש בדבר בעצמו. למכור את המלאכה וכולי, מותר. אבל ליהנות מהחולצה בעצמה, שנוקטה בשבת במזיד, או מלאכה שנעשתה במזיד, אסור להשתמש במלאכה הזאת עולמית לאותו אחד. לאותו אחד. מה הדין לאחרים? לאחרים מותר במוצאי שבת, לא בשבת. מותר במוצאי שבת. בשבת עצמה כנסו. למה? שלא ליהנות ממלאכה שנעשתה תוך כדי חילול שבת, במזיד, אבל במוצאי שבת התירו. מוצאי שבת התירו. מתי התירו? מיד? או צריך לחכות בכדי שיעשו? צריך גם להמתין את הזמן שלקח לעשות המלאכה הזאת? התשובה היא לא. יהודי שעשה מלאכה במזיד בשבת, לאותו אחד שעשה את המלאכה אסור עולמית, לשאר האנשים מותר במוצאי שבת מיד. למה? אצל גוי שעושה מלאכה, יש חשש שאם נתיר לך ליהנות מהמלאכה הזאת במוצאי שבת מיד, תגיד, מצוין, קלטתי את השיטה. אני אבקש מהגוי שיעשה מלאכה בשבת, שיעשה לי אותה במוצאי שבת, שיעשה לי אותה בשבת, סליחה, מוצאי שבת, יהיה לי מיד את המלאכה. איי, זה אסור, בסדר, נו, בסדר, זה לא כזה חמור, כמה אפשר להחמיר? מקלים בזה יותר. מקלים בזה יותר, כי זה גוי. אז בזה חמירו חכמים ואמרו, אסור ליהנות מהמלאכה הזאת, מוצאי שבת עד בכדי שיעשו. שלא תהנה בכלל מהמלאכה הזאת, אתה תדע לך, על פי הלכה, אם הגוי עשה בשבילך מלאכה בשבת, אסור לך ליהנות, לא משנה מה, אז מה העניין לעשות את זה? גם מוצאי שבת יצריך להמתין בכדי שיעשו. מצוין. אבל יהודי שעשה מלאכה, אפילו אם הוא עשה במזיד, אתה תבוא לבקש ממנו שיעשה בשבילך עוד פעם? מה, אתה רוצה להכשיל אותו? כולם קולטים שזה דבר אסור. טעם אחד. טעם שני, הוא לא יקשיב לך בכלל. בסדר, גם אם הוא חטא, אבל האדם חוטא ולא לא. בסדר, פעם אחת הוא חטא בשביל עצמו, הוא לא עמד בפיתוי, הוא חטא. אבל עכשיו אם תבקש ממנו מה, הוא יהיה הגוי של שבת? כן, כאילו, הגוי של שבת שלך? מה פתאום? אז לסיכום, יהודי שעשה מלאכה בשבת, במזיד, לאותו אדם אסור להשתמש במלאכה הזאת עולמית. לאחרים מותר במוצאי שבת מיד. בשבת עצמה אסור, מוצאי שבת מותר מיד. מצוין. ואם זה בשוגג, אז הדין לא ממש משתנה. בשבת אסור לכולם, ומוצאי שבת מותר לכולם. בסדר? זה נשאר לא כך נפקמינה, זה כמעט אותו דבר. הנפקמינה הוא רק לאותו אדם שעשה את המלאכה. מלאכה שנעשתה בשבת במזיד, לאותו אחד אסור לעולם, לכולם מותר מוצאי שבת מיד, מלאכה מהתורה שנעשתה בשוגג, לכולם אסור בשבת, ומותר מוצאי שבת. בסדר? מצוין. ואם זה מלאכה מדי רבנן? מלאכה מדי רבנן. מלאכה מדי רבנן. רוצים דוגמה? אם אדם שחת מיץ תפוזים בשבת, לתוך כוס. מותר לשחות מיץ תפוזים בשבת? לא. איזה איסור זה? בפשטות, זה איסור דרבנן. למה? אנחנו למדנו, נכון, זה איסור סוחט, איסור דש. אתה מפריד בין המיץ לבין המאכל, לבין התפוז. אבל למדנו שמהתורה, ככה לפי הרבה מאוד מהפוסקים, רק בענבים וזיתים, זה נקרא דש. למה? כי מה הרעיון של דש? להפריד בין שני דברים מחוברים. לפי רוב הפוסקים, רק ענבים למשקה שבתוכו ליין, יש לו שם של יין. אתה מפריד ביניהם זה דש, אתה מדבר בזיתים, שמן וזית. אבל תפוזים, או לא משנה, תפוחים, כל דבר, למשקה אין עליו שם של משקה. זה בעצם אוכל שיוצא בצורה של משקה. לא חל עליו שם של משקה, אז אין פה שני דברים. מדרבנן זה אסור שמעבור, אם תתיר לשחות תפוזים, יבואו גם לשחות זיתים וענבים. אז זה איסור דרבנן. מה הדין? לדעת השולחן ערוך זה אותו דבר. בין איסור דורייתא, בין איסור דרבנן, אסור לכולם בשבת ומותר במוצאי שבת. לעומת זאת, לדעת הגאון מבילנה, וככה פוסק המשנה ברורה, שיהודי שעשה בשבת מלאכה, בשוגג, מותר לכולם להשתמש במלאכה הזאת בשבת עצמה. אם זה נעשה במזיד, אז זה אותו דבר שאסור לכולם בשבת עצמה, ואם זה משוגג, מותר לכולם אפילו בשבת עצמה. אז לענייננו, אדם שניקה את הבגד שלו בשבת, הוא לא ידע שזה אסור. אז מה? אבל זה איסור תורה. אז בפשטות יהיה אסור לו להשתמש בחולצה הזאת בשבת, הוא צריך לפשוט את החולצה הזאת. אבל אדם ששחט מיץ תפוזים בשבת, הוא לא ידע שזה אסור. אז לדעת השולחן ערוך, אסור לשתות המיץ תפוזים הזה בשבת. מותר רק במוצאי שבת. לדעת המשנה ברורה, יהיה מותר גם בשבת עצמה. עד כאן טוב ויפה. מה זה נוגע אלינו? אז נכון, זה יכול לקרות. אדם שעושה קונה עם מלאכות, והוא לא ידע שאסור, וזה קורה למי שלא לומד הלכות שבת, כמו שהוא בא בהקדמה למשנה ברורה בהלכות שבת, הוא כותב שמי שלא לומד הלכות שבת, הוא כותב שהוא בוודאי מחלל שבת. טוב. אבל מה זה נוגע לענייננו? ממש הלכה למעשה. אז אני אגיד פה כמה דוגמאות. שוב פעם, יש אנשים שזה נוגע להם מאוד, יש אנשים שאולי לא כל כך יאהבו את הדוגמאות שאני מביא, אבל להיות וזה דוגמאות ש... נפוצות בקרב הרבה מהציבור, אז צריך להגיד, אדם שרוצה לראות או להקשיב למשחק מסוים, כדורגל שהיה בשבת, והקליטו את זה, או איזה תוכנית מסוימת שהייתה ברדיו בשבת, והקליטו את זה. הוא רוצה לשמוע את זה במוצאי שבת. האם מותר לו או אסור לו? עוד דוגמה. היה מקרה של משפחה בעלי תשובה. היה להם שבת עלייה לתורה, שבת חתן, והזמינו את כל המשפחה. ובקרב המשפחה הרחוקה יש גם אנשים שלא דתיים. אחד מהבני דודים או מהדודים הלא דתיים, צילם את הטקס, בסדר, של העלייה לתורה. אחרי שבת, הוא ניגש להביא המשפחה, אמר לו, תשמע, לך אסור לצלם בשבת, לי מותר. הוא חשב שמותר לו, הוא חשב שלדתיים אסור, אבל למי שלא דתי מותר. צילם ונתן לו כך, הנה תמונות, הנה צילום וידאו תראה של כל השבת. מותר לו לצפות בזה או אסור לצפות בזה? אני אגיד עוד משהו. יש הרבה פעמים כל האירועים, אירועים טובים ואירועים לא טובים, שמצולמים בשבת. פעמים זה על ידי גוי, שהוא עושה את זה בשביל המערכת, העיתונות שעובד בה של יהודים, פעמים שזה נעשה אפילו על ידי צלם יהודי. עכשיו רוצים לצפות בתמונה הזאת. מותר או אסור? אז בואו ננתח לפי הנתונים שאמרתי, ואז נראה מה חסר לנו, ונשלים את זה. מה הכללים שאמרנו? יהודי שעושה מלאכה בשבת, מותר ליהנות מהמלאכה הזאת או אסור? אז אם הוא עשה את זה במזיד, לא עצמו, אסור לעולם, אבל לכולם מותר. אז נגיד שאותו יהודי שצילם את המאורע, את התוכנית, את המשחק, מה שלא יהיה, בשבת במזיד. הוא יהודי שיודע שאסור ועשה את זה. בסדר? לא עצמו אסור, אבל לכולם מותר במוצאי שבת. אז לכאורה הכל בסדר. נכון? לכאורה הכל בסדר. ויתר על כן, גם לא צריך להמתין בכדי שיעשו. מותר מיד במוצאי שבת. נכון? כי אצל יהודי אמרנו שלא צריך להמתין בכדי שיעשו. למה לא צריך להמתין בכדי שיעשו? כי אצל גוי צריך, כי אם נתיר לך להשתמש מיד במלאכה במוצאי שבת, תבוא לבקש ממנו עוד פעם. אבל אצל יהודי, אתה לא תבקש ממנו, כי לא תרצה להכשיל אותו, וגם אם כן תבקש, הוא לא יקשיב לך, כי אדם חוטא ולא לא. נשאלת השאלה, מה קורה באדם שמחלל שבת באופן קבוע? כל שבת הוא מחלל שבת. הוא לא שומר את שבת. הוא לא שומר. באופן מוצר הוא לא שומר. איך אני מתייחס אליו? אז בוא נגיד ככה. אם אני מתייחס אליו כמי שעשה את זה במזיד, אז אמרנו שלא עצמו אסור, לכולם מותר. נשאלת השאלה, רגע, מה קורה עם מי שזה נעשה בשבילו? הקהל יעד שהמחלל שבת כיוון בשבילו. נגיד אדם צילם מאורע בשבת. אז אתה אומר שלא עצמו אסור, כנסו אותו שאסור לו, עשית את זה במזיד. מה הדין מי שזה נעשה בשבילו? הקהל יעד שבשבילו הוא צילם, בשבילו הוא בישל, בשבילו הוא חילל את השבת. מה הדין? אז המשנה ברורה מביא, בסימן שני י"ח, מביא בשם מגן אברהם, שלא כנסים. למה? כי שוב פעם, אותו רעיון, אין אדם חוטא ולא לא. אתה, אין חשש שאם נתיר לך ליהנות מזה, אז אתה תבוא לבקש ממנו פעם הבאה, כי לא תרצה להכשיל אותו, וגם אם תבקש, הוא לא יקשיב לך. אומר הכתב סופר, רגע, כל זה ביהודי שמחלל שבת באופן ארעי, אבל יהודי שמחלל שבת באופן קבוע, שבת הותרה בעיניו, הוא כמו יום חול, הוא תמיד מחלל שבת. אז כאן כבר אין את הסברה הזאת שאם אתה, שרק לא אסור, אבל לאחרים הותר, כי אין חשש שזה יגרום לו להמשיך לחלל שבת. כי אתה לא תבקש ממנו, וגם אם תבקש הוא לא יקשיב לך, כי זה יהודי. פה הוא יהודי שמחלל שבת באופן קבוע. אז כן קיים החשש הזה. אם הוא רואה שאתה הקהל יעד שלו, אתה צורך את הדברים האלה, אז הוא ממשיך לחלל שבת בשבילך. אתה מעודד אותו לעשות את זה. אומר הכתב סופר, יהודי שמחלל שבת באופן קבוע, כל מי שזה נעשה בשבילו, כל הקהל יעד שבשבילו תכנן המחלל שבת לעשות את המלאכה הזאת, אסור להם ליהנות מהמלאכה הזאת לעולם. ממילא, יהודי שחילל שבת במזיד, צילם מאורע ועשה את כל הדברים הללו, אסור ליהנות מהמלאכה הזאת. עכשיו, בואו נבדוק, איך אני מתייחס ליהודים שמחללי שבת הללו? הם עושים את זה בשוגג או במזיד? מה אתם אומרים? בשוגג, אומר רבי יעקב. טוב, החזוני שאומר לא דתיים, בני זמננו, אז הם מוגדרים כתינוקות שנשבו. למרות שתינוק שנשבע במקור שלו, בהגדרה שלו, הוא אדם, תינוק שנשבע לבין הגויים, והוא נולד שם. הוא בכלל לא מכיר את המושג הזה יהודים. הוא לא מכיר את המושג הזה בכלל. אז הוא באמת, הוא אנוס. אין לו שום דרך לדעת על זה. אומר חזוניש, גם לא דתיים בני זמננו, שהם נולדו לאזור יהודי, בסדר? הם גרים בארץ ישראל, היום הכל ברשת, אפשר לדעת. אבל הוא אומר, הם מסתכלים עליך ואומרים, אתה משוגע, מה פתאום שאני אבדוק שאתה צודק? לצורך העניין, לצורך הדימוי, הערבים טוענים, סליחה על הדימוי, בסדר? שאף אחד לא ייקח את זה, אבל הערבים טוענים שהקוראן, להבדיל, זה האמת. כמה אנשים בדקו לבדוק אם זה נכון? אולי הם צודקים. אתה אפילו, הנחת יסוד שלך, הכל המשנה, כן? הכל המשנה ידוע על התחתונה. אתם טוענים שהיה פה איזה סיפור וזה עבר מעם ישראל לערבים. בסדר? יפה מאוד. אתה אפילו לא מתייחס לזה חשיבות. לאבדיל, אותו יהודי לא דתי מסתכל על החרדים כיצורים מוזרים. בסדר? אני מייצג פה איזו אוכלוסייה מסוימת, ושוב פה אני מסביר את מה שהחזוני שמר. איך אנחנו נתייחס אליהם? כשוגג או מזיד. למעשה בספרים יש בזה מבוכה גדולה, ראית שבחוץ שני הוא נוטה מאוד להגיד שזה ודאי שוגג. שזה ודאי שוגג. ודאי שוגג. טוב, אם זה שוגג, אז מה הדין מלאכה שנעשתה בשבת בשוגג? מותר ליהנות ממנו. אז מותר? עכשיו אני רוצה להוסיף פה עוד סברה. ושימו לב, תפתחו את האוזניים, נשים לב טוב טוב לדברים, כי זה דברים שנוגעים להרבה אנשים הלכה למעשה. אמרנו שגוי שעשה מלאכה בשבת, אסור ליהנות מהמלאכה הזאת עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. למה? שלא תהנה מהמלאכה הזאת. כי קל בעיניך. וגם אם תהנה מזה, אז הוא יבוא לעשות בשבילך עוד ועוד ועוד. אבל אצל יהודי אין את החשש הזה. כי הוא לא יעשה בשבילך, כי הוא לא מחלל שבת בשבילך. רגע, אבל אם זה יהודי שמחלל שבת באופן קבוע, אפילו שהוא עושה את זה בשוגג, אבל כאן כבר לא קיימת הסברה שאין אדם חוטא ולא לא. אם היהודי הזה רואה שאתה צורך את מה שהוא עושה בשבת, הוא ימשיך לעשות את זה הלאה. מסייע ביד עוברי עבירה. וכמו שהוא מוסיף, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה בעצם מזרז אותו להמשיך בחילול שבת שלו. נכון שאתה אדם יחידני, אבל אתה בעצם, אתה ואתה 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 ואתה, כולנו מצטרפים פה לאיזה משהו, שאנחנו בעצם מזרזים אותו להמשיך בחילול שבת הזה. אז צריך להמתין בכדי שיעשו. טוב, אז נמתין בכדי שיעשו. כמה זמן לקח לצלם את האירוע הזה? שעה, שעתיים, שלוש שעות? נחכה שלוש שעות. אומר אבל ישי, תקשיבו, מה הרעיון של בכדי שיעשו? שאתה לא תהנה מהמלאכה שנעשתה תוך כדי חילול השבת. אם הגוי ידליק בשבילך את הבוילר, ואומרים לך, תחכה במוצאי שבת 20 דקות עד שהמים יתחממו, אתה לא נהנה ממה שהוא עשה. אבל אם יהודי צילם בשבילך תמונה בשבת, מה יעזור שתחכה את השעתיים שלקח לצלם את זה? בסוף אתה נהנה ממה שנעשה בשבת דווקא. מים שחוממו בשבת, לא אכפת לך מתי הם חוממו. העיקר שאתה חוסך את ה-20 דקות שהם, כן, שהם התבשלו, שהם רתחו. אז אם אומרים לך, תחכה במוצאי שבת 20 דקות, יוצא שלא נהנית. אבל אם האירוע היה רק בשבת, ואתה עכשיו נהנה מהתמונה הזאת, זאת אומרת שאתה נהנה ממה שנעשה בשבת דווקא, אז לא יעזור שתחכה בכדי שיעשו. העולה מהדברים, שקשה להקל, להשתמש בדברים שנעשו תוך כדי חילול שבת, על ידי אדם שמחלל שבת באופן קבוע, גם אם אנחנו נתייחס אליו, שהוא עשה את זה בשוגג, לכאורה יש פה את הכנס שכנסו חכמים, וככה עולה לכאורה מדברי הכתב סופר, וככה מובא גם בכף החיים, וככה ראיתי שמביא הרב עובדיה. המעניין הוא שבשוט הר צבי, של רבי צבי פסח פרנק, הוא לא מקבל את החומרה הזאת של הכתב סופר, הוא אומר שאנחנו לא יכולים להוסיף פה כאלה חומרות מדעתנו, הוא לא מקבל את זה, מעניין שדווקא הרב עובדיה כן הלך יותר עם החומרה הזאת, הלכה למעשה. אלו הם הדברים, מי שמחפש פה פתח להקל, יש לו על מה לסמוך, וזה היה פחות או יותר השורה התחתונה. עד כאן לענייננו, אני חוזר שוב פעם לפתיחת השיעור, אני מתנצל, ממש מתנצל, על התקלה שקרתה פה עם הכרטיסי האשראי, זה תקלה שלא מאחל לאף אחד לחוות את זה, אנשים, היו פה אנשים שחוו את זה פחות כטראומה, יש פה אנשים שבשבילם זה חסם את האשראי, וכעסו ורתחו מאוד מאוד, ואני מבין אותם מאוד, אנחנו מיד טיפלנו מזה, עד כמה שהיה ניתן מיד, אתם מבינים שיום שישי לא המזכירה, ולא המנהל, ולא אף אחד עובדים, זו תקלה שיושבים לבדוק מה המקור שלה, שלא תשנה שוב, זה מערכת מאוד מאוד יקרה, מי שאנחנו עובדים איתם, זה לא אמור לקרות, בכל אופן, מי שנתקע ויש לו בעיה, מוזמן לפנות אליי, עד שהכסף יחזור אליו, שאני אתן לו מהכסף האישי שלי, עד שיחזור אליו. אצל כולם זה כבר זוכה, זה רק פשוט עניין טכני אצל חלקכם, עד שזה יסתדר עם האשראי שלכם. בכל אופן, סיימנו בגדול תלכות שבת. יש לנו עוד נושאים שצריך ללמוד אותם, כל הנושאים כמו דיני קידוש, הבדלה, תפילות, דיני... איך זה נקרא, ממצוא חפצך ודבר דבר, כל הדברים של מה שמותר לדבר בשבת, ללמוד מי שרוצה להתכונן למבחן, מי שרוצה לקרוא עיתונים וכולי, זה, ומלאכת לש, זה נושאים שאנחנו נלמד בעזרת השם, נשלים אותם בעזרת השם שנלמד תארת הבית נקרא לזה, כן? שיהיה לנו עוד תוך כדי שיעורים השלמים, שיהיה לנו נושאים מעניינים שנוכל להביא בשולחן שבת, וזה גם נלמד זה בקונצפט קצת שונה, אולי שונה לגמרי, ואנחנו מתחילים חזרות, אנחנו, יש כרגע קובץ של כל המלאכות, אנחנו נעלה אותו בצורה קצת יותר מתוקנת בימים הקרוב, יום, ביממה הקרובה בעזרת השם, גם בדרייב, גם באתר, וגם שאלות חזרה. המבחן בעזרת השם ביום ראשון, לא הקרוב, אלא אחד אחריו. המבחן האמיתי, לא כקלישה, הוא כל שבת. המבחן הזה עוזר לנו, באמת באמת שהוא עוזר, הוא חלק מהשיטה, לאסוף את החומר שצברנו בצורה עוד יותר ברורה. זה מוכיח את עצמו. ובשיעורים הקרובים של החזרות, אנחנו, זה לא חזרות ממש, זה יותר לקחת נושאים מסוימים וללבן אותם בצורה כזו או אחרת, שיהיה לנו יותר קל לנתח את העניינים, לראות איך לגשת לעניינים. עד כאן.